אז הטבלה הזאת היא משקרת. היא משקרת. למה היא משקרת? בסדר, בואו נפתח את הטבלה, בואו נראה אותה ביחד. כן, סרקתי לכם משס שוטנשטיין, כי הייתי עצלן ולא רציתי לעשות טבלה לבד, לא היה לי כוח את הטבלה הזאת. כשהסתכלתי עליה, אמרתי לעצמי, אני חוזר לניתוח של השיעור הקודם, אין שום קשר כמעט בין אבל לבין מנודה. מה גיליתי? שהם משותפים בשני דברים, תספורת ותכבוסת. גיליתי שהם באופן ודאי מנוגדים בשני דברים, שזה תלמוד תורה ועשיית מלאכה, וכל השאר לא יודעים. אבל תראו, שניים מתוך 14 שהם דומים, שניים שהם שונים, ומה נשאר לנו? 10 שלא יודעים. אני אמרתי לעצמי, וואלה, הם... מה הגיע? אני חוזר לשאלה שלנו בשבוע שעבר, בשיעור שעבר. הם דומים או שונים? מה רוצים ללמד אותנו, כן? מה אתה אומר על פי טבלה כזאת?
שונים.
הם שונים, כן? אבל הטבלה הזאת משקרת, מסיבה מאוד פשוטה, כן?
עצם זה שצריך לשאול על מנודה את כל הדברים, שאתה שואל גם באבל, גם אם בסוף, בשוב של הדין זה לא אותו דבר, זה לא אומר שמספיק דומים, שחושבים שהם יהיו ככה, שואלים אותם כבר יחד, כי צריך לבחון את אותם קטגוריות, אותם קטגוריות, אז כבר אומר שהם דומים.
זה נכון, אתה צודק, שאפילו לפי הטבלה הזאת, עצם ההשוואה ועצם השארת הדברים בספק, משאירה קשר. בכל זאת, הטבלה הזאת, מי שגומר ללמוד, אני חוזר לשאלה שהייתה בסוף השיעור האחרון, כן? שנלבן אותה היום במהלך כל הלימוד, כן? כאילו, איך לוקחים את הסוגיה הזאת ודרכה מפלחים, נעשה פה פילוחים שונים של רשימת 14 איסורים, כן? לפחות, אני אומר, מי שאבל מעיין בטבלה הזאת, הוא באמת חושב שאבל ומנודה אין להם יותר מדי משותף, ואז מה הוא יחפש? הוא יחפש בעיקר את השוני, כן? ואני אומר, הטבלה הזאת משקרת בסיבה מאוד פשוטה, שמי שכתב אותה, הוא כתב אותה לפי דברי אביי, ולא לפי דברי רבי יוסף. מה אני מתכוון? אם אנחנו חוזרים פשוט לעין בסוגיה, מה אנחנו נזכרים? שרב יוסף, הלא מעט מהשאלות לגבי מנודה, רב יוסף הביא תשמע, ומי דחה אותם? אביי. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה, זו שאלה מתודית מאוד חשובה כשלומדים. האם אביי דחה אותם בוודאות? הוא אמר, לא, יש לי דעה אחרת. מה אביי עשה בכולם? מופיעה מילה אחת. המילה דילמה. מה המילה דילמה מלמדת? שהבעיה לא אמר לו הם לא דומים, אלא מה הבעיה אמר לו? הבעיה הזאת, לא? אפשר לפרוח אותה. זה אומר שהבעיה פרח אותה? זה אומר...
רשת יפתה.
מי שמחזיק את הסדרה הזאת שהמיכאי בוחר, שיעורי הרב אהרון ליכטנשטיין, סיפר לי יהודי שכבר על הכרך הראשון הביא את זה לבן דוד שלו, שהוא ראש ישיבת גרודנה, זה של פונוביץ' של אשדוד, מי שמכיר. הוא אמר לו, בוא תקח חידושים של הרב שלי. אחרי כמה זמן הוא הסתכל, הוא אמר לו, הספר הזה מזויף. התלמידים לא הבינו אף מילה שהרב אמר בשיר. הוא אמר, תראה, בכל עמוד כתוב שיש כמה אפשרויות, והוא לא מכריע. אף ראש ישיבה לא מלמד ככה. אז בוא נהפוך את הסימן קריאה לסימן שאל, סימן קריאה. זה החידוש של הראש ישיבה הזה. וזה בדיוק מה שהבאי עושה פה. מה הבאי אומר? יכול להיות שזה דומה ל... אבל ומנודה דומים, יכול להיות שאבל ומנודה הם לא דומים, כי אולי מנודה, אבל הכל דילמה. בסופו של דבר, אם אני שואל את עצמי איך אני הייתי מסכם את הסוגיה הזאת, אני עכשיו מסכם אותה, כן? לדעת רב יוסף, אבל ומנודה דומים בלא מעט פרטים הלכתיים, ואילו לדעת הבאי, אנחנו האמת לא יודעים, אבל לא יודעים, לא... רוצה להסביר קצת מה זה לא לדעת. אתם זוכרים משהו מזמן חורם בסנדרין? כשיש דיין שאומר, איני יודע שמוסיפים על הרכב? לא למדתם את זה, נכון? בבקיאות, לא זוכר? יש מחלוקת רמב"ם רייבד, האם סופרים את ההוא שאומר, איני יודע. אני זוכר פעם שמעתי מאבא שלי, הוא אמר, זה לדעתו תלוי בשאלה, מה זה איני יודע? איני יודע, זה יכול להיות בנאדם אומר, אני לא יודע כלום מהחיים שלי, כן? כלומר, זה לא דעה. לפעמים איני יודע, אני חוזר לספר עם האפשרויות, כי מה זה איני יודע? ניתחתי את הדברים, ואני רואה שאי אפשר להכריע, כן? זה דעה. הדעה אומרת שהמקרה הזה הוא מקרה שבו אי אפשר להכריע, צריך להתחשב באחד שאומר דבר כזה. כשאתם הולכים לשאול שאלה רב, אתם יכולים לראות ולהגיד הרב, אני לא יודע כלום, תציל אותי, אתם יכולים לעיין לפני כן, ואתם באים לרב, למה? כי אתם לא יודעים להכריע, זה משהו שונה לגמרי. אני אומר, האם נסכם את הסוגיה הזאת? לא יודעים. הטבלה הזאת זה הרושם שפחות שהיא עבדה עליי קצת, כן? אני לא יודעים. האם אני יודע ברמה שיש מישהו שאמר שהוא דומה למנודה, והוא לא הצליח להוכיח לנו את זה. הרי זה מה זה באמת הסיכום של הסוגיה. כלומר, הסיכום של הסוגיה, אני אומר הוא, שרב יוסף באמת חושב שמנודה ומצורע, ואבל, סליחה, הם עם נקודות דמיון רבות. מסכימים? בעיקר על איזה מקור הוא בנה את זה. כלומר, אם זה רעיון של רב יוסף, או שהוא חשב שהרעיון מופיע כבר לפניו בספרות התנאים. אז יש מקור אחד בולט שרב יוסף עובד איתו, והוא המשנה בתענית, נכון, המשנה בתענית שמתארת שהם יושבים כמו מנודים ואבילים. המשנה כבר עולה הרעיון, ורב יוסף פשוט מה עשה? תרגם את זה לדיני אבילות השונים, שהוא טען שרובם המכריע קיימים גם אצל מנודה. מוסכם? זה הסיכום של שיטת רב יוסף. והבאי באמת מעלה שאלה לגבי זה. כשהייתי אומר, זה לא סתם שהוא רוקץ אותו, הוא לא שכנעת. אולי הבעיה באמת מעורר את השאלה, שאולי מנודה ואבל לא צריך להשוות אותם. לדידינו, מה שאני הייתי מציע, מה שחשוב לנו כלומדי אבלות, זה לא רק העלאת שאלה על המנודה, זה בעיקר העלאת שאלה על האבל. כי כדי להשוות בין אבל ומנודה, אני צריך להבין את האבלות בצורה מסוימת, וכדי לטעון שאני מבחין, אז אולי אני מבין אחרת את האבלות. כלומר, בעצם הרושם שהטבלה יוצר אולי נתון במידת מה למחלוקת בין האמוראים. וכאן, אם אנחנו נוגעים בשאלה ששאלנו, אז מה אפשר ללמוד מהשוואות אל הלבל, אז כאן אפשר, מתוך רשימת רב יוסף, אנחנו עוד לא מגיעים לרשימות האחרות, לנסות לעשות פילוח מסוים של גם דיני האבלות, וגם של חוויית האבל, כן? אז בואו ננסה לראות. מה עם ההלכות שרב יוסף עצמו נמצא בהן? אז רגל הוא הראשון, נכון? אחרי אני לא עובד על מצוא, אבל לא מנודה. אז מה רב יוסף חשב? אני עכשיו מסכם את דעת רב יוסף, בסדר? נעשה פה ניתור רב יוסף. אז בואו נתחיל מרגל. מה רב יוסף רצה להוכיח? תסתכלו בגמרא. מה רב יוסף תשמע? אז מה רב יוסף חשב? אז באבל.
חוק שבע.
אוקיי, אז רגל לא נוהג, נכון? ורב יוסף חשב שגם מנודה לא נוהג. השווה אותם, בסדר? מלחמנה לא מתחיל עכשיו מהשיעור הכי יפה. מה ההבדל בין... אז נשמע אותה. הלאה, בואו נעבור לבא בתור. מה הבא בתור? אני יכול לדלג על הבא ורבא, כן? אבל הבא בתור הוא שרב יוסף מופיע. איזה עטיפת הראש.
למרות שתסבורת, אפשר להבין את זה פשוט מקובל גם על הבית.
סליחה?
אפשר להבין את תסבורת, אבל מקובל גם על הבית.
מה מקובל עליו?
ההתש של המודד.
בואו נגמור עם רב יוסף, אז נראה את הבאי, בסדר? בואו פשוט נשחזר מה חשב רב יוסף, עטיפת הראש. אז כמובן, הוא אסור, כלומר הוא צריך לעטוף את הראש, ומה רב יוסף חשב גם על מנודה? שגם. כן, אותו דבר. הלאה, מה הבא בתור שרב יוסף מופיע? הבא בתור זה שאלת שלום, נכון? פה אסור, ומה הדין פה? מה הדין פה לפי רבי יוסף? תשמע ושאלת שלום גם אסור, נכון? אוקיי, זה טבלה קצת אחרת, לא? מהשוט השתן, וואו. מה הבא בתור שרבי יוסף מופיע?
דברי תורה.
שמה דין האבל אנחנו כבר יודעים, הוא אסור, ומה דין פתאום, אוקיי? הלאה, מה עוד יש לנו? רק רב יוסף.
עשיית מלאכה.
עשיית מלאכה, אוקיי. אז תגידו לי, מה קורה בעשיית מלאכה? מה רב יוסף חשב עוד פעם? אסור, ומה עוד יש לנו?
וחיצה.
אסור, אוקיי, אני כותב אסור. בא בתור, מי הוא?
רחיצה.
מה רב יוסף חשב? שאמרו אסור ורחיצה, בכל אלה, וכן אתה מוצא, הוגשו אסור, אוקיי? רחיצה. אסור, אסור. אתם רואים? הלאה? מה? אז באופן חלקי, בסדר?
באבל.
אז למחוק?
זה שווה לאבל נראה לי.
שווה לאבל, צריך לעשות עוד לאבל יותר טוב. בוא נמשיך. מה הבא בתור? תשמיש המיטה. מה רבי יוסף אמר?
נילת סנדל.
מותר.
נילת סנדל.
נילת יש לפני
כן? כן, נילת
סנדל. שכחתי לך, נילת סנדל, אוקיי. אז מה רבי יוסף טוען? נילת סנדל אסור. אני פשוט עושה מה שאתם אומרים לי, אני שומע בכל חייו אסור. מה נשאר עוד?
תשמיש המיטה. שנת דעדר.
זה מוסכם עליכם שזו הטבלה של רב יוסף?
יש גם שילוח קורבנות שמותר גם.
יש עוד אחד, שילוח קורבנות. סליחה, פה נגיד לא משלח. מה נאמר על רב יוסף, מה אומר פה? שמשלח. טוב, דיברנו קודם סטטיסטיקה. 2 מתוך 14 דואב, כמה? מתוך כמה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 מתוך 9 באחוזים, כמה זה? 66.666. זה סיפור אחר, תגידו לי. קודם כל, ברור שרב יוסף, אם אני שואל את עצמי, האם מנודה ואבל דומים או שונים, אז התשובה היא, הם יותר דומים מאשר שונים, זה מוסכם? עכשיו, מה קורה באביי? אביי יש לו בעיקר טענה אחת מרכזית, והיא שכל המקורות של רב יוסף, הם מדברים על מנודה
לשמיים.
המנודה לשמיים, ולכן מה אביי טוען? אני בכולם יכול להגיד דילמה. הביטוי הכי חזק למה שאמרתי לכם קודם, שאבא שלי ואביי לומדים באותה שיטה, שרב יוסף אומר, אביי אומר דילמה בכיוונים הפוכים. מה זה אומר?
גם בשמיים
הוא אומר דילמה, הוא לא יודע. הגמרא בעצמה, אני לא ממציא פה כלום. אני פשוט לומד איתכם את הגמרא. מה הגמרא אומרת על אביי? התכלית. האם אומרים דילמה מנודה לשמיים שאני דחמיר, או האם אומרים דילמה מנודה לשמיים שאני דקיל? אז מה אומרת הגמרא? אביי לא ידע אם זה כאילו חמיר. הוא כל הזמן אמר, אולי הוא שונה, כן? עכשיו, בעולם של... ככה אני קורא לכם, כן? אומרת הגמרא, ודילמה מנודה לשמיים שאני דקיל. שואלת הגמרא, קיל? ואמרת חמיר? סיפוקים עשות כאלה, יומת חלק. זו גמרא מפורשת שהיא אומרת, אביי כל הזמן רק עסוק בלהגיד דילמה, אבל הציר של אביי הוא דילמה מנודה לשמיים שאני, בזה הוא דוחה את הכל, נכון? כמעט הכל, נכון? הוא דוחה את מי הוא דוחה? שילוח קורבנות, את השמיש. שני אלה הם שניהם החמיר והקיל, נכון? אז זה הם דוחה. מי עוד הוא דוחה? אביי?
שאלת שלום ועטיפת הראש.
שאלת שלום ועטיפת הראש, אביי. אתם רוצים לעבור הכל לאביים? יאללה. שהכל יהיה שלם לגמרי. אוקיי, אז אביי ברגל, קודם כל, מה אביי אומר ברגל? ספק, נכון? זה אביי אומר, הוא לא יודע. בעטיפת הראש, אביי מופיע?
זה אפשר לראות פשוט את הטבלה של...
של שוטנשטיין, לא, לא. אני רק במקומות שאביי מופיע, אוקיי? בעטיפת הראש, אביי אומר, ספק,
וכנות של...
ברגל הוא לא מסתפק?
רב אחר כך.
הרב הוא דוחה אותו. יפה, אז אביי עוד יותר טוב, כן? אז אביי חושב... שרגל הוא הוא נוהג, אתם צריך להוסיף לסיפור את רבא, נכון? שהוא כן נוהג, הוא נוהג את נידויו, הוא נוהג את נידויו ברגל. לא נוהגים אבילות ברגל, נוהגים
נידויו.
לא, עוד פעם, עוד פעם, אמר הבעיה תשמע,
תשמע מנודה שהתירו לו חכמים, אב אמין, אז זה מנודה שהגיע הרגל.
אתה צודק, אתה צודק, אני חוזר לי. בסדר, הוא לא נוהג.
מה
עבד על גבי צהר מצורה רב? עוד יותר טוב. מי מעלה את האפשרות שזה ספק? רבא, נכון. מה רבא? מי קטני שיתירו חכמים?
לא יכולת לגמרי.
אז רבא אומר שזה... רואים? כלומר, הטבלה של שוקנשטיין הפיעו לו אביי, היא צירוף של אביי ורבא. אוקיי? אביי הסכים, בעצם מי שיצר פה את כל הרושם שיש פער ברגל הוא רבא, ושימו לב, גם רבי יוסף וגם אביי, כנראה שניהם חשבו שזה אותו דבר, רואים? יופי, בואו נמשיך לדייק פה בסוגיה. איפה עוד אביי מופיע? תעזרו לי בעטיפת הראש, אביי אומר דילמה, פעם הבאה שאביי יופיע זה בשאלת שלום, שאביי אומר דילמה, כזאת עוד דילמה. הלאה, בדברי תורה הוא לא אומר כלום, בעשיית מלאכה הוא לא אומר כלום, בתשמיש המיטה אביי נכנס לתמונה ואומר דילמה, ואותו דבר אביי גם אומר דילמה בשילוח קורבנות, נכון? אז זה הצמד של מנודה לשמיים, אולי הוא מה? אולי הוא קין, וזה מנודה לשמיים חמיר. איך כל אלה הפכו לספק באמצע לגילת הסדל ולחיצה עשיית מלאכה? כי הגמרא אומרת אליהם תיקו, סתם עוד הגמרא. ואני מנסה לשחזר את העמדות של המוראים בסוגיה, אחרי זה גם את עמדת הסוגיה. אם אני משחזר את עמדות האמוראים, אז יוצא לנו את הדבר הבא. רב יוסף משווה, וכאמור, 6 מתוך 9. אביי משווה בנקודה המכוננת של הסוגיה, שהיא רגל. במקרה את הפתיחה, אביי גם משווה. אביי לגבי 4 מהם טוען, דילמה מנודיע לשמיים שאני, וכנראה מה קורה עם האחרים, שאביי לא... הוא לא מגיב, יש לנו עוד 1, 2, 3, 4, כן, 4 שהוא לא אומר, יכול להיות שהוא מסכים עם רבי יוסף, נכון? הוא כנראה למד את הסוגיה עם רבי יוסף, לא? כשאתם לא מהירים מהשיעור שלי, אתם מסכימים איתי? כשנרדמתם, הפסקתם להקשיב, אה? לא, מה, לא, אני את שואל.
בדרך כן.
אני מקווה שאתם עירניים, אתה יודע, שעה קשה, אז תבואו עם קפה, בסדר, חיים. לא, אבל אני מקווה שאתם קצת... כאילו תקפצו עליי, לא. אז מבחינת אביי אני יכול להכניס... רגע, מי קפה עם עשיית מלאכה? שנייה, אני רוצה לעבור גם על האחרים. האחרים שרב יוסף השווה, מי זה שדחה?
סתמה.
הסתמה דוחה?
ועשיית מלאכה זה תשמע.
בואו נראה, ועשיית מלאכה מי דוחה? לא, ועשיית מלאכה זה תשמע. אז זה בסדר, אז זה נשאר. מנודה מהו בעשיית מלאכה שמאמינה שהוא מותר. לעשיית מלאכה מה אמרנו אסור? מותר.
לא, רבי יוסף
מביא שעשור אבל זה כבר נכון. המילה בכולו לא השאר, מצוין. אז הגמרא אומרת מותר, אוקיי, הלאה. מה עם רחיצה? גם הגמרא דוחה. זה הגמרא אבל לא אביי, אנחנו לא יודעים מה אביי חושב. מי נשאר לנו? נילת הסנדל. גם זה הגמרא. עכשיו לגבי אביי עצמו, מה נאמר? יכול להיות שהוא לא מתפרץ לדיון, שבעצם אני אמר את זה בצורה הכי פשוטה, כשמוצאים וכן אתה מוצא במנודה או באבל, שזה ברייתת, איפה הברייתה הזאת מופיעה? זה מישהו בדק? כשאמרו אסור בעשיית מלאכה, אביי את הברייתא הזאת קיבל, נכון? אמת? כבר רבי יוסף הרי מביא כמה מקורות, נכון? שהמשנה בתענית או מתי המדבר מופיעים, אז מה אביי צועק עליו? זה מה מנודה לשמיים שענה. כשהוא מביא לעומת זאת ברייתא שכתוב במנודה, הוא לא אומר וכן השאר. זה הוא לא אומר. נכון? כאילו מביאים את הכבלים למה אביי התפרץ באלה ולא התפרץ באלה, זה ברור? אבל אם כך הדבר, אם נאמר, אני עכשיו כותב את זה כסימן שאלה, אני לא בטוח, אני לא יודע. אני מנסה לשחזר את השיטות של המוראים. מה המוראים חשבו? יכול להיות שאביי, אם הייתי כותב את זה כמו שעושים תעתיק, נגיד, מעתיקים כתב יד מטושטש, אז עושים אותו עם אותיות כאלה שבורות, כן? כלומר, אני אומר את זה בסימן שאלה, בסדר? סימן שאלה. בסימן... שאלה, כאן אני אומר בוודאות שנגיד גם הוא חשב שמותר, בסדר? נראה לי שככה. בסדר, לא, אני גם יודע לשים לב איפה הבעיה תוקף ונושך ואיפה הבעיה, יש לי מתחרים אני רואה, תגידו.
כבוד היורצייט. מה זה כבוד היורצייט?
כבוד היורצייט, לא, אנחנו ביורצייט צמים, אני... לא, אני מבין את קו החשיבה של אביי, מתי אביי תוקף, מתי אביי נרדם, לא נרדם, מתי אביי יושב בשיעור ואומר אני מסכים, כן? התשובה היא כשזה הברייתא של, וכן אתה רוצה לדבר ובעבל, אביי אומר צודק, נכון? וכשזה המתי מדבר והמשנה בתעניק, אז אביי אומר אולי זה שונה. מוסכם?
ורגל.
מה? ורגל לא הביאו לה את זה ולא את זה,
כבר. אבל גם שם הוא תוקף.
מהבית? תוקף את הרעייה, אבל הוא מביא רעייה אחרת, הוא מסכים עם העמדה, זאת אומרת, תשמע, כשתלמיד תוקף, אני מקווה, בוא נעשה פה כללי משחק, הוא חותר למען האמת, כלומר, הוא יכול להסכים עם השיטה, אבל להגיד, הרעייה הזאת היא לא רעייה, כלומר, כשאתה תוקף רעייה, זה לא אומר, מה שמיוחד אצל אבא שלי, אבא התלמידים שלו תמיד מסכימים איתו, כי הוא מראש מנחש מה אפשר לשאול עליו, אתם לא מבינים את החוויה הזאת, לא אצלו, הוא מראש אומר את כל האפשרויות, כלומר, אם הוא אומר משהו ואז תלמיד אומר, אבל אפשר לפרש אחרת? לפני שהתלמיד קפץ, הוא כבר אמר, איך אפשר לפרש אחרת? אתם מבינים? היה יושב לידי בשיעורים, באחד מהשנים שלמדתי אצלו, למדתי אצלו 7 שנים בשיעור. היה יושב אחד לידי, שהיה תמיד על קצות האצבעות ככה, מחפש, אולי יהיה משהו לתקוף. היה לו כמו איזה קפיץ, אתה אומר, אני קפיץ, היה לו קפיץ כזה, אבל לא, זה לא יכול להיות. אבל הוא לא היה קופץ יותר מדי. למה? כי הרב מראש אמר את כל האפשרויות. הרמת לתקוף אותו, כן? בסדר, אבל בואו ננסה, אחרי שראינו את רבי יוסף, שבעצם רבי יוסף אומר מנודה ואבל דומים, אז בואו נראה מה עולה מהבעיה, מה אתם אומרים? הם כל כך שונים כמו הטבלה של שוטנשטיין? הבעיה. גם לא. תפשימין, נכון?
אין לו דעיה, אין לו מתייה, הוא לא מציג דעיה.
הוא פחות משוכנע מרבי יוסף. מצד שני, זה לא עוצמת ההשוואה. תראו, יש... 1, 2, 3, 4 שהוא... 5. 5, מה 50? לא, 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 שווה לאבל. האבל הכל אדום. תראה, האבל זה הכל אדום. זה גם, זה כבר תמונה אחרת. עכשיו, השאלה שאני שואל את עצמי, אני אגיד לכם, שתי השאלות שמעניינות אותי. אם השיעור הקודם היה כאילו יותר, באמת לכם איך לקרוא סוגיה, איך לנתח רבדים, גם עכשיו אנחנו עושים את זה, אתם רואים? אבל עכשיו קצת עבודה טקסטואלית. בעצם מה אפשר להגיד? אם אני רוצה לדעת מה העמדות בסוגיה הזאת, אני צריך למצד אחד לדבר על עמדת רב יוסף, אני צריך לדבר על עמדת אביי, על רבה קשה לומר משהו ברור מהסיבה שהוא רק מתפרץ, הוא מתשתף בדיון רק פעם אחת. מצד שני, ברור שאם הסוגיה בחרה לפתוח ברגל, והוא מערער על ה... פתיח, אז יש תבינו מה ההבדל בין פתיח כזה לפתיח כזה? מה ההבדל? זה הבדל שטרומי, הבדל שמיים וארץ. מה ההבדל בין הפתיח של רבי יוסף? של אביי ורבא. אז זה כל השאלה שמטרידה אותנו, זה ההבדל בין... דרך כלל, מה אתה עושה בפתיח? אתה מתחיל באיזו נקודת הנחה, שהיא ממנה הדיון הולך להסתעף, נכון? עכשיו, מה נקודת ההנחה שרבי יוסף אומר? שים לב? הם דומים. הם דומים, כן? גם הבעיה מתחיל ככה. הם דומים. ומה זאת רבה מתחיל, הם? אני חוזר לשאלה, מה הטבלות האלה בעצם מספרות? איזה סיפור? אם אני אומר הם דומים, אם אני אומר הם? הם שונים, זה בעצם השאלה. עכשיו, הפתיח הוא קריטי, כי הפתיח מעצב את התודעה, הפתיח כי נותן קריאת כיוון. עכשיו, אני הייתי מסכם את הסוגיה הזאת, הוא אומר ככה, יש עמדה אחת של רב יוסף, שאמר שהם דומים, עם הבדלים קלים, מיד נגיע. הבעיה שאמר, והסוגיה כמעט מה אומרת? ואולי רבה, שהוא יצר פתיח שונה, הוא ממנו הכיוון, הסוף, כאילו, מה הסוגיה הוסיפה? בסדר, זה כבר לא רבה, זה הסוגיה, בסדר? היא הוסיפה ספק פה, ספק פה, וספק פה, ימצא את הספקות של הבעיה, רואים מה קרה? כלומר, הסוגיה הפכה לו, ספק, 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 מותר, ספק, ספק, מותר, נכון? בעצם יש פה שלוש גישות, זה מה שיש פה בעיקר. שאפשר להגיד ששיטת הסוגיה יוצאת מ... העמדה שרבה קבע בתחילתה, אבל מצד שני אני כבר לא יודע מה רבה באמת חשב על הכל, אבל דעה שמשווה בגדול, דעה שאומרת זה לא דומה, ודעת האמצע של הבעיה שמתלטלת.
אבל היא בעצם כן אומרת שזה דומה, רק בתוך הדמיון הוא כאילו מחלק את הלימוד הזה.
כן, אבל זה פחות מאוזן, תראה, הצבעים פה מספרים את כל הסיפור, זה הרבה פחות מאוזן.
אבל תראה, הסברה של הבעיה שאומר כמה פעמים שהם מודע שמיים וכאלו חמיר, הוא רואה שהוא כן נסה להגיד פה משהו אחר, שהוא כן נסה להגיד שיש פה הבדל בין שתי השיטות.
מצוין, או בוא נגיד את זה אחרת, בוא נתרגם, השאלה היא לא קילו, זו לא שאלה כמותית, האם אתה 60% דומה או 40%, זאת לא השאלה. השאלה היא אחרת, השאלה היא מה הטיב האבילות, מה הטיב הנידוי, ככה שאני אשווה ביניהם. ופה אפשר לומר בצורה הבאה, רב יוסף יצר משוואה שאומרת אבל שווה מנודה. נכון, אבל שונה מנודה עם כמה יוצאים מן הכלל. לפי מיטב הבנתי, אביה יצר משוואה דומה אבל אחרת. מה המשוואה של אביה? אבל שווה מנודה לשמיים. ככה אני הייתי מסכם. בואו נעשה אחרי כל הטבלה. צריך לכתוב למטה, אז מה המסקנה, נכון? אז רב יוסף נגיד, טוב, אתם יכולים לראות פה למטה? אבל שווה מנודה. אביה אומר, אבל שווה מנודה לשמיים. כי במנודה לשמיים, מה אומר אביה? שימו לב. מנודה לשמיים, כמעט. האמת היא חצי וחצי, כי לא יודעים, כן? קיל חמיר. אנחנו לא יודעים, נכון? בעצם אביה לא בטוח. המשוואה הזאת לא נכונה. ועושים
את זה ככה,
משוואה בערך. הבעיה אומר, לא יודע, אולי אבל שווה מנודה לשמיים, אולי לא, למה? כי מה הבעיה מוכן להגיד? שמנודה לא ישלח קורבנות, ומנודה לשמיים כן ישלח, ומי לא עוד לא ישלח קורבנות?
לא, אבל.
הבעיה מוכן להגיד שהאבל אסור בתשמיש המיטה, מנודה אסור בתשמיש המיטה, ומי מותר בתשמיש המיטה? מנודה לשמיים. כלומר, אצל רב יוסף נכון להגיד אבל שווה מנודה עם היוצאים מן הכלל, והבעיה האמת, הבעיה, אני חוזר
בו,
הבעיה אומר אבל שווה דילמה. בסדר? הוא לא יודע מה אבל, יכול להיות שהוא מנודה, יכול להיות שהוא כמו מנודה לשמיים, הוא מתלטל.
זה תמיד המנודה לשמיים, תמיד, ודילמה מנודה לשמיים, שהוא דומה לאבל.
לא, לא, לא. שים לב, אם הבעיה אומר דילמה מנודה לשמיים שאני דחמיר, אז אני אומר, גיליתי מקורות שישבו בין אבל לבין מנודה לשמיים. זה מה שקרה בשני אלה. אבל כשגיליתי מנודה לשמיים דקיל, אז אומר הבעיה, יכול להיות שרק מנודה לשמיים שונה מאבל, אבל מנודה רגיל, מה יהיה דינו? יהיה דומה לאבל. אז אני שואל את הבעיה, יש לך משוואה? הוא דומה לנודה או דומה... אז התשובה היא הבעיה לא יודע. זה ברור? הבעיה חושב על האפשרויות והוא לא מכריע. עכשיו, רבי יוסף יותר. אז זה קודם כל מבחינת המשוואות, או ליתר דיוק, מה בעצם המסקנה שתצא מדברי רבי יוסף שלא יוצאת מדברי הבעיה בצורה נחרצת, וכנראה שרבה כנראה בכלל חשב לגבי הדברים האחרים, שיש משהו משותף בחוויית הנידוי לחוויית האבל. כמובן, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להבין את קשר המשפט הזה? אנחנו צריכים לברר על עצמנו מהי חוויית, איזה חוויה יותר קל להגיד מהי, אבילות או נידוי? מה יותר ברור לכאורה?
הנידוי.
הנידוי, למה? כי מה לדעתך היא חוויית הנידוי? המילה נידוי מכילה בתוכה את מה? את התוכן שלה. מה התוכן של חיית נידוי? יש מה קטגוריה, מה?
יוצא מהחברה, מוכנים אותי.
נכון, קטגוריה של בידוד חברתי, שאתה שונה מכולם. אני אגיד אולי דבר קשה, אבל אתם יודעים מה עושים בלוויה כשמישהו מת? מה אומרים בסוף הלוויה? פותרים אותך מחברות בכל אגודה שהיא, כלומר, המת יוצא מהחברה, במידה מסוימת גם גם האבילים. האבילים יוצאים. יוצאים מהחברה, הם שונים מכולם, הם... כן, הם... דיברנו על זה בשעתו, הם לא אוכלים עם אנשים אחרים, כלומר, הם... ו...
מצד שני, אבל לא, אני לא מסכים, אני חושב ש... אבל התחושה היא שהוא מפסיק חיים, לא מפסיק חברה, הוא מפסיק תוכן, הוא מפסיק דברי תורה, הוא מפסיק תשמיש המיטה. תשמיש המיטה זה לא דבר מהבלתי.
מצוין, אז אמרת פה דבר מאוד חשוב,
ובוא
עכשיו נחזור לצלע השנייה, אבל בוא, קודם כל, אני רב חייב דנית, מה אני לומד מהסוגיה הזאת בשיטת רב יוסף? שרב יוסף רואה מכנה משותף לנידוי ואבילות, זה מה שאני רואה בסוגיה הזאת. יחד עם זאת, אתם אומרים דבר מאוד מאוד חשוב, שימו לב אבל שיש כמה דברים שהוא הבחין אליהם, הוא לא היה לו ספק באף אחד, כמה דברים שהוא הבחין ביניהם, ואז מה אני בעצם עושה? אני אומר, הוא דומה למנודה, אבל האמת היא לא, לא לגמרי. אני יכול להגיד אותו דבר עכשיו בצורה אחרת. אני עומד מול רשימת 14 דברים שהסוגיה מביאה. פה הבאתי רק 9, כי כל האחרים, רבי יוסף לא השתתף בדיון. זה הכל בסתמה. ברור שכשהסתמה גם עשה עוד ספקות, גם הוסיף לרשימה, הוא הוסיף לרשימה את כל האלה שגם בהם יש ספקות, נכון? הוא הוסיף 5 שרבי יוסף לא דיבר עליהם, גם לא היו ראיות כנראה, כן? אז זה באמת התמונה מוטה לגמרי. כלומר, הסוגיה כמעט אומרת, אבל לא שווה למנודה. בסדר, מיד אני אתקן את זה. הרי יש 2 שכן, אבל היא אומרת, עזוב, זה לא דומה. רבי יוסף מצד אחד, אתם אומרים נכון, הוא דומה ושונה, וכאן השאלה המרכזית שלי, כשאני רואה כזו רשימה אדירה, אני מנסה לפלח אותה. למה הכוונה? אני בכל זאת למדתי אצל בריסקאים. אני רוצה להפוך אותה מרשימה אקראית של הרבה פרטים לרשימה שיש בה עקרונות, שבעצם אני יכול לעשות להבין את העקרונות שעליהם זה מושתת. אחד מהדרכים לחפש עקרונות זה גם לפלח קבוצות. כלומר, זה לקחת את הרשימה ולחלק אותה לקבוצות ולנסות להבין מה מאפיין כל קבוצה. לא היה לי עמוד על טבעם שמנהגי האבלות שאני אוכל לפלח, ואני אוכל לחתוך, לעשות חיתוכים. מישהו פה למד תורת הקבוצות? מתמטיקה? אתה, יפה. אני מנסה לעשות פה קבוצות ואני מחפש להם כל מיני מכנים משותפים. אחד מהדרכים לבדוק מה הקבוצות, אני עושה פה השוואה לתחומים, אני בודק בתחומים אחרים, מי מתוך כל החברה האלה יש לתחום האחר. ואם אני מגלה, כמו פה, אם אני מגלה למשל שמנודה יש לו גם לא רגל, עטיפת הראש, שאלת שלום, שיאת מלאכה, רחיצה, נילת הסנדל, אבל אני מגלה שדברי תורה, תשמיש המיטה, שילוח קורבנות, אלו דברים שאין למנודה, אז מה אני יכול להגיד לעצמי? אלה בעלי אופי אחר, הם שייכים לקבוצה אחרת, הם מייצגים עיקרון אחר מאשר אלו. אתם רואים? כלומר, אני משתמש בהשוואה לא רק כדי לשאול מה דינו של המנודה, לא רק בשביל ללמוד על חוויית האבל, וואו, היא כמו חוויית ניתוי, אלא אני גם לומד ממנה בעצם שכנראה האבילות מורכבת ממה? ממשהו שאין במנודה, או בלשון אחרת, חוויית האבילות מורכבת משני מעגלים, או שני דינים, או שתי חוויות, כן? כלומר, יש בתוכה משהו נוסף שמצד אחד, בואו ננסה לזרום ממה שאמרתם קודם. בוא נבין מה יש בדברים האלה שאין בדברים האלה, כדי להבין למה זה משותף וזה לא משותף. אז כאן מאוד קל בשלישייה הזאת לחבר בין שניים, נכון? איזה שניים הכי קל לחבר? למה קל לחבר ביניהם?
בין דתיים.
זה עניינים דתיים. בוא נגיד ככה, זה הקשר בין בין אדם למקום, בין אדם לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו באמצעות דברי תורה, אנחנו לומדים תורה, הוא מדבר אלינו, חיים מרולוז'ין, קורא לשמה, הוא מדבר אליך, אתה רוצה התגלות? אתה גמרא, יש לך התגלות, אל תצא ליער לצעוק תתה. פשוט תקשיב לו, הוא מדבר כל הזמן, רק צריך לפתוח את האוזניים. ומה זה שילוח קורבנות? שהאדם הולך לקדוש ברוך הוא ורוצה, שני הדברים האלה.
כן, הרגל זה ממש אצל מרפל.
עכשיו, אתה אומר דבר מצוין. לכאורה, מי שייך לקבוצה הזאת גם כן? רגל. ופתאום אני מגלה שברגל... או, בלשון הסוגיה כבר יש תשובה לשאלה שלך, שזה הסדר רבים, שזה קשר עם קודש הבריחו של הרבים, והאבל הוא חלק מהרבים, אז מה אני אומר לאבל? רק לגמור את המשפט, מה אני אומר לאבל? זה גובר, שזה ברמת היחיד, אז מה קורה? זה נדחה, כן עמיחי, לא שם.
בתוך המנודה זה עובד טוב, הקשר הזה.
סליחה?
כמו שדברי תורה מותרים, ככה גם
במנודה. יפה, אז בוא נראה ככה. במנודה זה עובד מצוין. במנודה יש לו קשר עם קודש הבריחו. האבל, מה אני מגלה? וזו נקודה מאוד חשובה. אני מגלה לאבל ככה. כיחיד, אין לו. כחלק מעם ישראל, יש לו, אני אגיד את זה בצורה הבאה. עם ישראל לא הקים מתוכו את
האבל.
את האבל, או נאמר אחרת. האבל יצא החוצה. אבל חלק מתהליך האבל זה להחזיר אותו. כי המצורע, עוד לא נגענו מהמצורע בחוץ, אומרים לו, תצא בחוץ, תישאר בחוץ, כן? אתה צריך, אף אחד לא מנסה להחזיר אותו, כלום. זה תהליכים שלא קשורים בציבור. אז ודאי רואים את הדבר הזה, אבל פה אנחנו בעצם יכולים להגיד, אתה מנודה, אתה מנודה חברתית, אתה מנודה כלפי החברה. עכשיו, חלק מאלה מאוד קל להסביר איך הם עניין חברתי. עטיפת הראש, קל להסביר, מה זה עטיפת הראש? שהוא מסתיר את הפנים שלו, שהוא כאילו מתכנס לתוך עצמו. כשנגיע לכל אחד בסוגיות, מה שנספיק, ננסה לשאול כל אחד בפני עצמו, אולי מתוך הסוגיה יעלה משהו יותר עמוק מזה, יותר מורכב. אבל בשלב הזה, שאלת שלום זה האבא של החברתי. כן? עשיית מלאכה זה האבא של החברתי. זה לא מדובר פה, אני רוצה שתבין, לא מדובר על להדליק את האור בשבת, או לחתוך נייר טואלט בשירותים בשבת. כן, לא על זה מדובר. מה מדובר? על מסחר, על עבודה. זה מרקם חברתי, אף אחד לא יושב באי בודד ורובינזון קרוזו עושה מלאכה. לא, חברה היא, כלכלה היא תמיד משהו שהוא רץ חברתי. מה זה מידת הסנדל, אתם יודעים? מה ההבדל בין עם סנדלים ובלי סנדלים? מי שוקחים את המפתחות של האוטו, מי שלא הבין, כן? תיקחו לי את המפתחות של האוטו, אני מקורקע. זהו, אני לא יכול להסעית, כאילו, זהו, יהיה לכם שיעורים, עד שתחזירו אותי הביתה. בסדר? עכשיו אני מהר, שם אותם בכיס, אני אוכל לנסוע הביתה. לא, אז כאילו, להוריד נעליים לבן אדם, זה אגיד לו, שב במקום, אין תנועה. מה זה אין תנועה? אין תנועה אומר, אין אינטראקציה, זה מה שזה אומר. תחשבו מתי, טוב, אותניאלי, מסור לשאול את השאלה הזו. עשיתי שם מצאה את הנוחים יחפים, כן? עשיתי שתגידו בבית, אז הם הולכים יחפים. אני זוכר בשנה הראשונה שלי פה היה איזה אחד, היה יוצא יחף לאוטובוס, בסדר? כאילו, היו אומרים לו חמוד, כמה מהאלה, אמרו לו, אל תהיה משונה בחוץ, בסדר? אנחנו יודעים שאנחנו משונים, אבל אתה לא חייב לראות את זה לכולם. לא, אבל דרך כלל, שהם הולכים יחפים בבית, איפה שהם דורכים במקום, לא?
אבל לא נאבד בדרך כלל, מותר מגינת את זה. לכאורה זה המקום
לעשות. שאלה טובה, שאלה טובה, אני לא יודע, בסדר, אני כרגע בתחילת הדרך, אני לא יודע, בסדר? רחיצה, משאר אחד שאני יכול להודיע, רחיצה גם, לדעתי, אולי קשור, לא יודע, אבל בגדול, מה אנחנו יכולים להגיד לעצמנו? זה עניינים חברתיים, משותף למנודה ולאבל, גם האבל הוא עם נידוי חברתי, הוא אחר מכולם, הוא הולך כאילו עם אבן בלב, לא יודע, זה לא רק אבל, יש המון חוויות חיים שאתה קורא לך משהו שאף אחד אחר אין לו את החוויה הזאת, חוויית הבדידות. כאילו כשאדם, זה מאוד דומה למה, אדם מתבשר שהוא חולה במחלה קשה. אז הוא הולך ברחוב, הוא ימצא בחדר, הוא נראה כמו כולם, הוא לא כמו כולם. למה יש לו משהו שרובץ עליו? יש לו איזו חוויית בדידות עמוקה. מה שאין במנודה, שהמנודה יכול לדבר עם אלוקים, הוא לא חי עם החברה מסביבו, אבל האבל, גם זה יש לו בעיה. שזה נורא מזכיר את כל העניין של אנינות, לא מקיים מצוות, כמו סליחה, מי שמתאום מותר לפעמים, בסדר? לפי דעה אחת, אני לא אחזור לכל השיעור, אבל כן להגיד, יש לו איזה משבר גם ביחסיו עם הקדוש ברוך הוא, אפשר להגיד, והיחיד שעוד לא דיברנו עליו, תשמיש המיטה.
קיום קשר עם... מנודה לשמיים.
סליחה?
ההוכחה של רבי יוסף בשילוח קורבנות למי שמודה לשמיים, לכאורה דווקא שם זה היה אמור...
שמי שמודה לשמיים יכול לשלוח קורבן, כן?
לא, שם זה אמור להיות הכי ניתוק בין האדם למקום, אם יכול להיות שם.
מה אתה אומר? רבי מיכאל בצדק תוקף אותי. מה אני אעשה? טוב. שמעון, תעזור לי. בא ותוקף ואומר, אם מה שאמרתי נכון, שאנחנו, יש פה מעגל אחד כלפי החברה, מעגל שני כלפי... כלפי השמיים, אז מה הוא היה מצפה? שמנודה לשמיים לא יוכל, לפי רבי יוסף ברור שמנודה לשמיים, כל מנודה כולל מנודה לשמיים. ובאי אומר, אולי רק מנודה לשמיים, מה יכול לעשות? מצד שני, בוא נחשוב על המנודה לשמיים של רבי יוסף כאן, ועל המנודה לשמיים של אבאי, ואני רוצה להסביר. המנודה לשמיים כאן, אני עכשיו רוצה להפסיק עם הקיל וחמיר ולהגיד שהבאי לא ידע ולהגיד כמה נודה לשמיים נורא. אני חושב שכלבי דובר באמת בשני סיפורים שונים. פה זה בהקשר של טענית, כמה הם מנודים לשמיים? אם יש, אם יש בצורת, זה אומר שיש חטא, יש חטא והקדוש ברוך הוא כועס, הוא מעניש. גם במנודה לשמיים השני היה ככה, אבל זה נודה לשמיים של חטא, של חטא המרגלים, לכן הכל מנודה לשמיים, זה סביב חטא. אבל אני שואל את עצמי, האם אין הבדל עצום בין שניהם? אבל בלשון אחרת, אולי זה לא הבדל של קיל וחמיר, אולי זה גם הבדל בין חטא, כעס על חטא עכשווי. רמה מתאר בלכות תענית את המצב של בצורת, שמשהו עכשיו לא בסדר בחדר. אצל חטא המרגלים, זה קצת קשור בשאלה גם איך מבינים אותו, את עוצמת התגובה כלפי חטא המרגלים. ואני רוצה לשאול, 20 שנה אחרי חטא המרגלים, אני צריך להסתובב במדבר ולמות, כן? אפשר לתאר את זה כדומה למצב שבזמן אחר. עכשיו, בחלק, חטא המרגלים גילה לא רק מעבר לחומרה שהם לא מאמינים, אלא ביתר דיוק שאין להם כוח להיכנס לארץ. שבת שלח, שבת הבאה. הם דור של עבדים שלא מצליח לעשות את הטרנספורמציה לקראת... הם צריכים... למה לא להרוג אותם מיד? למה לתתם את 40 שנה? בוא נשאל את השאלה הפשוטה. ל-40... יכלו פשוט להגיד כולם למות. אז יש לזה תשובה פשוטה, היה צריך לגדל דור. בדור הבא. למה? כי חטא המרגלים זה, למיתו שלו זה חילופי דורות. אז מצד אחד, הם נזופים, אני לא בא להגיד לכם שחבר'ה... פעם בשיעור שנתתי על חטא המרגלים, ניסיתי לקשור את זה שהם חטאו בגלל שטבע האדם היה לו קשה לעשות את הטרנספורמציה הזאת. ואחר העליתי כשאלה שרובנו אוהבים לחשוב שלא היינו שם, לא היינו חוטאים, אבל שאני מרשה לעצמי לחשוב אם רובנו היינו שם, היה לנו אותו טבע. כלומר, זה לא אומר שלא היינו מתגברים עליו, וזה היה קשה. היה אחד בחדר שהתעקש שהוא לא היה חוטא בחטא המרגלים. התעקש! היה משהו מדהים, היה די זקן, אני אפשר להתווכח עם זקנים, כאילו. אבל אמרתי לו, טוב, הנה כלב בן יפונה נכנס לחדר, כאילו. אבל היה משוכנע, זה לא היה קורה לו, כן? אני פחות משוכנע, כן? מה שאני רוצה להגיד הוא, כאן זה חטא מרגלים, פה זה עם גשם, פה זה חטא עכשיו, פה זה חילופי דורות, צריך להגיד לעבדים האלה, תמותו במדבר. כנראה שהתירו להם להמשיך לחיות, ומה עוד התירו להם? כשאומרים לקודש הבריחו, כן, לא לקחו להם את זה, אמרו לקודש ברוך הוא כועס עליכם, אתם תמותו פה, אין דיבור למשה רבינו, אבל השאירו להם את הדבר הזה, כן? עכשיו, האם זה בהכרח מלמד שנודה לש... כאילו, האם זה שהתירו לדור המדבר להמשיך להיות שורים לקודש ברוך הוא, בהכרח אומר, נודה לשמיים הזה, אני לא יודע, בגמרא משמע שכן, אבל... אולי המנודה לשמיים הזה היה משהו, אני לא יודע, בסדר? אני אגיד קצת אחרת, המנודה לשמיים, הקדוש ברוך הוא מכה אותך, כי מה הוא רוצה שתעשה כשיש צרה? מה המצווה בעת צרה? לזעוק, ואני אגיד את זה בצורה הבאה, יש חטא, ומה הוא קורא לך? לחזור בתשובה, כמו אני אגיד את זה עכשיו אחרת. הבעיה בחטא המרגלים הוא שזהו, אין תשובה, זה נגמר. אבל מה קורה פה? אתה חוטא, הוא כועס עליך, ומה הוא מבקש ממך? לחזור, זה מה שהוא אומר לך, תחזור, זה מה שהוא אומר, כן? אתה יכול לשלח קורבן, אני לא מתעלף מזה, אני אומר, היחיד שאולי צריך עכשיו לפלח לשלוש. בוא נראה כמה, תשביש המיטה לא נראה כקשור באותה קבוצה כמו רגל, דברי תורה ו...
עוד שאלה.
ושילוח קורבנות, רק נשאל את השאלה. תשביש המיטה כנראה נראה כמשהו... כמשהו פרטי, כן? כן, בבקשה, מיכאל.
אבל גם דברי תורה מובאת הרי בברייתא ביחד עם עשיית מלאכה, ושם אני מוצא אותו דבר חברתי, שונה ושונים
בא מיכאל ואומר, גם דברי תורה זה דבר חברתי. למה? איך הוא יודע? כי בברייתא זה מובא יחד, נכון? נכון? לא יודע. אני אגיד לכם מה יעלה מהלימוד היום. יש 100 דרכים לפלח פה את הדבר הזה, ואני לא יכול להגיד, אני היום יהודי אדימה. אני אראה לכם שיטות שונות, אבל קודם כל בוא נדבר על שיטה ראשונה. שיטה ראשונה, כאילו איך אני מנסה לפלח? בוא נאמר ככה. אני בודק מה משותף לימודי בבל ומה שונה, ואז אני אומר, כנראה שצריך עכשיו לשים בצד אחד, בצד שמאל, את כל המשותף, בצד ימין, את כל השונה.
אתה רואה שזה לא דווקא...
כן, בבקשה. כולם, כן.
שיש שם את המוחרם בהמשך הברייתא הזאת שהוא לומד לבד. דברי תורה הם באים גם לבד. יש אפשרות שהם יבואו ביחד, אבל זה לא המהות שלהם.
כן, אתה אומר, המשנה באבות שאפשר ללמוד בעשרה, אפשר בחמישה, אפשר בשלושה, אפשר בשניים. ואז השאלה שכבר שאלו אותי בשירי עיון, שאלו אותי, מה תעשה כשלאט לאט? כולם יעזבו, בסוף תישאר לבד. אמרתי להם, מניין באחד. בסדר? אני אמשיך עד הזיבול הבטרייתא, בסדר?
אני לא מסליחה, בדיוק אומר האמירה של רב יוסף, הוא אומר יש את זה מנודה למוחרם, כי הוא כן מכיר את המציאות אבל שונה הוא לעצמו של עושה כדי לדאוג ועושה לו חנות
את הלב
של
זה מוחרם.
כן, אבל הוא מבין, הוא כן מכיר את זה שיש את המציאות.
בסדר, אבל דווקא מנודה רואים שלא מנתקים אותו מהחברה. זה אולי יכול, למרות שככה אולי אפשר להסביר למה רב יוסף מביא את הבית הזאת דווקא בדברי תורה ולא בעשיית מלאכה.
איזה מנודה
למותר?
סתם מנודה? אז מה
הליקוי
שלו?
מותר לו
למותר
עם אנשים. אבל אולי אפשר... תגיד לך משהו, השיטה של הבייה, אני חייב להגיד, ובעיקר של הסוגיה, לי היא משונה, כמו, אם זה שכנע אתכם, חוץ מהמיכל, כן? שהקטגוריות החברתיות של הבידוד הן בשווה למודה ולעבל, זה לא מוזר שמנודה מותר לשאול משהו אותך, מה שלומך, ואתה לא צריך עטיפת הראש, ואתה... זה משהו מוזר, לא? כאילו, אתה יכול לעשות ביזנס, לא, כמו לכן, לפי
המותר,
אולי אתה עושה ביזנס, ומה אתה מנודה, שאתה לא קבל שלישי, כאילו, אז מה הראשונים, לא צריך להגיד, אסור להיות בדל אדמות שלך, לא, אבל יש משהו, כאילו, אני אגיד משהו, יש משהו יפה במה שרב יוסף אמר, ככה אני חושב. מעבר לזה שהוא כלמדן, רב יוסף פילח, חילק לשניים את נוגי הבילות. מעבר לזה, יש משהו מעבר, עכשיו, ברשותכם, בואו קצת נתקדם. אני רוצה רגע לדבר על הסוגיה, כן, בתוספת גם החמש הנוספים, כן? אז קודם כל זה ודאי איתה את הקף לכך שזה יותר שונה מאשר דומה. אבל אם אני שואל למה זה דומה, גם הראיתי כמה חבר'ה ביום שלישי אחרי השיעור, הטבלה הזאת צועקת סיפור מאוד יפה, במיוחד כי המצורה תורם לסיפור הזה. וזה שני האיסורים הברורים שלשיטת הסוגיה קיימים במנודי היחידים מתוך כל הרשימה האדירה, זה תספורת ותחבוסת. כשאני שואל את עצמי מה המכנה המשותף שלהם, כלומר אם אני, ואני רוצה להסביר, לפי זה מה יוצא, אני אומר תספורת ותחבוסת זו קבוצה שאני יודע שיש לה מכנה משותף, והיא יכולה להתאים גם למנודה וגם למצורה וגם לאבל, וכל האחרים משהו קצת אחר. ואז עכשיו אני צריך לשאול את עצמי, מה יש משותף לתספורת ותחבוסת שאין בכל האחרים, ולמה דווקא הם משותפים לכולם? כן, שימון אומר זה ברור, בבקשה.
יש דין שהתחבוסת ותגלחת זה שכל אנשים מקשורים בעצמם הזאתי הם דין צורת, זה לא כאילו צורת עצמו בו שכל אנשים חסר בצורת וגם צורת הדברים, זה לא יודעים זה השלכה, זה עצם המחות של המצור עצמו, אז כאילו להשוות בין זה לגופים אחרים זה קשה.
אני שומע, בוא, אני אגיד לך מה אני שומע ממך, אם אני לא מבין אותך נכון, אז תתקן אותי. אתה אומר, ראשיכם אל תפרעו, בגדיכם אל תפרומו, הראש והבגדים, שאתה בצורה מסוימת, נראה שבא, איך בדיוק פרשו את זה, לא ברור שזה לגמרי חופף. אתה אומר, הנה יש פה מעין תספורת ומעין ואין תכבוסת, כן, אולי, כן, אבל יש פה, אני אגיד אחרת, התספורת היא בראש, בגוף של האדם, והתכבוסת הוא בבגדים. אני אגיד את זה קצת בצורה הבאה, המחל המשותף הברור הוא הגוף של האדם וגם הבגדים שלו דורשים תחזוקה.
מה עם רחיצה? אז למה רחיצה?
אתה צודק, אבל אתה צודק, אז מיד, אני לאט לאט מנסה פה להבין את המתמטיקה של הסוגיה, אני לא יודע להגיע לרגל היום, אבל המתמטיקה של ה... אבל הם דורשים תחזוקה, אני יכול כאילו לראות מי הבן אדם, מה מצבו, לפי איך הוא... כי איך שהוא מתחזק את עצמו, בגדים שלך נקיים או לוכלכם, בגדים שלך קרועים, לא קרועים. למה בחרו מכל דבר את השערות?
הכי בולם.
כי זה גדל, זה חם, כאילו גם הכרס גדלה, אבל זה גדל, כן? עכשיו אתה מסתפר, אתה מתחזק את עצמך, אתה לא מסתפר, אתה לא, כן? כאילו, עכשיו, זה שני דברים שנעליהם, זה כאילו, אספר לכם סיפור, היום יש הרבה מויפסים על אבא שלי, בסדר? כשהוא הגיע לגיל 75, לא בגיל 80, עשו לי במשפחה איזו מסיבה, ובשבת אמרו, כל נכד ישאל אותו איזושהי שאלה שהוא רוצה, שאלה פתוחה, ככה הולך כל השבת. אז אחת מהבנות שלי שאלה אותו, למה אין לו זקן? אז הוא ענה, כי אני מתגלח כל יום. הייתה עוד שאלה אחת שהוא לא הסכים לענות עליה, היו שתי שאלות שהוא לא ענה, זה ועוד אחד. ואז אתה באמת שואל, כאילו, האם מגדלים זקן, או האם הפוך, מגדלים פנים? הרי אני אגלה לכם סוד, בתור אחד שגידל זקן, לא נולדתי עם זקן. אם לא תתגרחו, זה פשוט יצמח מעצמו, כן? עד רבה, צריך לגדל פנים מגולחות, כאילו, זה לא... מצד שני, אתה יכול להגיד הפוך, אתה מגדל זקן, כן? כאילו, מה אתה אומר, שמעון? בתור בעל זקן. השמעון יאשר אותו, רואים, הוא משקיע בו, כן? אז הוא מגדל זקן, אם אתה סתם משאיר אותו, כן? אתה סתם משאיר אותו, לא, אבל...
אבל מה שאני מיתוק טובה.
ואני אומר לך אותו דבר על הבגדים, הלכלוך מגיע מאליו, כאילו צריך לחווה, כאילו... אז יש פה ודאי מכנים משותפים, אני אבל רוצה יותר מזה ברשותכם. אני אתן עוד מאוד פשוט, אני הראיתי פה לכמה חבר'ה, תספורת ותכבוסת מהווים קבוצה מסוימת גם בדיני אבלות. יש פה ראינו 14 נהוגי אבלות, מתוכם 5 נוהגים ב-30 ולא רק ב-7. שניים מתוך הבולטים הם תספורת ותכבוסת.
ב-30 זה נקרא גיהוץ.
זה נכון, זה נקרא גיהוץ, אבל עדיין, מה אני מגלה? שיש פה אחד מהאיסור, שני הדברים שהסוגיה אומרת הם גם במנודה וגם באבל, שניהם קיימים גם ב-30. אני על רקע זה חשבתי על ההגדרה החדשה, שעדיין אני צריך...
ב-30 אין תכבוסת?
אה? אין גיהוץ, מה שעמיחי אמר. אנחנו צריכים לראות את הסוגיה, אבל מי שרוצה לראות את ההגדרה היסודית, רמב״ם, הלכות אבל. יש פה פתוח לך? רמב״ם, הלכות אבל, פרק ו'. ספר שופטים, פתח אבל, פתח פרק ו', בבקשה. כן, מדברי סופרים שיהיה אבל נוהג במקצת דברי אבלות כל 30 יום, ואלו דברים שאבל אסור בהם, אסור בתספורת ובגיהות ובנישואין ובשמחת מריאות ולך בסחורה. אז יש פה רשימה מסוימת שהשתיירה, מיד נראה שקצת דומה למה שיש פה. עכשיו, התספורת והגיהות, זה קצת מזכיר, אז אולי אפשר להגיד ככה, מחלוקת רב יוסף והסתמה, והסוגיה, הוא לא האם להשוות בין אבל למנודה. אבל כולם אומרים שיש משהו שמשווים ומשהו שלא משווים. אלא המחלוקת היא האם להשוות לשבעה או אולי למשהו שקרוב יותר ל-30. זה משהו שאפשר להגיד. כלומר, רב יוסף ישווה יותר לשבעה, והסוגיה ישוותה יותר ל-30. עכשיו, אם אנחנו רוצים להבין, אז מה זה אומר להשוות ל-30? באיזשהו מקום, מה אנחנו נצטרך להגיד? צריך יותר לברר מה זה 30, מה ההבדל בין 7 ל-30, מה ההבדל בחוויה שלהם, מה חוויית הנידוי שיש ב-30, שבשבעה כנראה יש חוויה מאוד משמעותית נוספת שלא קיימת, איפה? ב-30, כן? וכאן אני רוצה לנסות לחשוב ביחד, בכיוונים, אני אראה לך פה כמה כיווני חשיבה. כיוון אחד הוא להכניס לסיפור סוף סוף גם את המצורה, מגיע לו גם להיות בשיעור הזה, נכון? כי הוא לא יפה ששכחנו אותו, נכון? עכשיו, זה בסדר, אתה אומר, אבל זה מספיק מסובך, נכון?
לא, מצורה.
אה, מצורה. עכשיו תראו, הסיפור של המצורה, כאן הטבלה מדויקת. למה הטבלה מדויקת? כי הוא כולו, הוא כולו סתמה. כאילו אין מצורה בדברי המוראים. כל הדיון על מצורה הוא סתמה. אז כאן הטבלה זכתה להיות מדויקת. וכאן למשל אני מגלה הרבה יותר דמיונות בין אבל לבין מצורה מאשר בין אבל ומנודה לשיטת הסוגיה, נכון? וככה למשל אני מגלה שלא רק תספורת ותכבוסת, אני מגלה ששאלת שלום בוודאות אסור במצורה, אני מגלה שתשמיש המיטה אסור, אני מגלה ששילוח קורבנות אסור, אני מגלה שהוא חייב בעטיפת הראש, אני מגלה שהוא חייב לקרוע, אני רואה בוודאות שזה הרבה יותר דומה. וכאן זה די פשוט, הייתי אומר שיש למצורע חוויית בדידות, כמו שכתוב מפורש בתורה, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. אז הקטגוריית הבדידות שעלתה קודם ודאי קיימת במצורע וממילא גם באבל. אבל יש אולי עוד דבר שאולי היא נקודה מאוד מכוננת, נקודה מאוד יסודית, והיא שדיברנו בשיעור הקודם שצרעת זה סוג של מוות, ואולי פשוט מאוד הדברים הנוספים שהסוגיה מוסיפה למצורע שהם דומים יותר לאבל מאשר מנודה, זה מעבר לבדידות, זה הופך להיות מה? מוות. או מי שלא הבין למה אני חותר, אני אסביר את הדברים בצורה גלויה. אולי נאמר לעצמנו את הדברים בצורה הבאה. אם המנודה דומה לשלושים, והמצורה, עוד לא פילחנו לגמרי, דומה יותר למה? לשבעה. אז נוכל להגיד עכשיו לעצמנו את ההצעה הבאה לפילוח הרשימה. מה שקשור לבדידות מתבטא גם בשלושים. מה שקשור במפגש עם המוות הוא גם
בשבעה.
הוא גם בשבעה. או נאמר בצורה הבאה, עוצמת השבעה. עכשיו תכניסו לסיפור עוד פעם את ענינות ומתו מוטה לפניו. חוויה של אבל כולל בתוך המפגש עם מוות, הוא כולל בתוכו גם בדידות, כי המוות והמחלות הכל הולך עם בדידות, אתה נתלש מכולם, כן? לוקחים בן אדם מת, נעלם את הגופה, כאילו שגם האבילים משהו בהם מת או משהו בהם הוא עכשיו אפשר להגיד שעובר שבעה, מה קורה לה כנראה לעצמת החוויה עם המוות? היא כנראה יורדת, אבל עדיין אתה לא מצליח מה לחזור להיות לשגרה כמו כולם. אתה עדיין משאיר איתך משהו שהוא עדיין בדידות. עכשיו, מה ההבדל אבל הגדול בין המצורע לבין האבילים? הבדל מאוד מאוד יסודי. הוא הבדל פרדוקסלי, אבל תדעו, יסודי מאוד. ההבדל הוא שבעוד שהעוצמת הניוגים של האבל יותר גדולים, למה? כי עוצמת המוות יותר גדולה, אבל האבלות זה מוות מוחלט שכל מהותו היא חזרה מדורגת של האבלים, חזרה לחיים. המצורע לעומת זאת הוא לא לגמרי מת, מצד שני הוא גם לא מועמד כל כך מהיר לחזור. תראו את ארבעה אנשים מצורעים שם בספר מלאכים, כמה שנים הם ישבו בחוץ? גחזי, כמה שנים היה אפי המדרש גחזי, אחד מהמצורעים האלה, כן? כמה שנים היה מצורע? זה נראה צרת נעמה. מצד אחד זה מוות פחות, מצד שני זה בדידות שהיא יותר גדולה. עכשיו אם אני עכשיו מנסה ללכת לרשימה, אם אני יכול עכשיו לעשות פילוח נוסף באמצעות המצורה, מה יהיה הפילוח? הפילוח יהיה כל מה שיש גם במצורה וגם באבל ואין במנודה, אז איך אני אכנה אותו?
מוות.
כל מה שמשותף לכולם אני אכנה אותו בדידות. מה שיש באבל יותר מאשר מצורע, מה אני אקרא לו?
מוות גדול.
אני לא יודע, אבל אז הפילוח יהיה מפילוח משולש. רשימה אחת משותפת לכולם, רשימה שנייה לאבל מצורע, רשימה שנייה רק לאבל. אז אני בעצם צריך עכשיו לחפש מכנים משותפים ולבדוק כל קבוצה בפני עצמה. אני אומר, אם המתקבל לדעת, הכל לשיטת הסוגיה, לא לשיטת רבי יוסף, מתקבל לדעת, ההבחנה בין 37, אולי הסוגיה הזאת נותנת לנו איזה קוד, איזה קריאת כיוון, ליסוד המבחין בין השיבה לבין 30. מה ההבדל בחוויות שלהם? מה ההבדל במהות שלהם? כן? מי שיהיה קצת בשיעורים בזכר רב אמרי, היה יכול לראות שהרב מפתח שם רעיון שאבילות יש בה קיום, של שיבה יש בה קיום של אבילות. לעומת זאת, באבילות 30 יש רק איסורי אבילות בלי קיום של אבילות. ממש הוא מתאר כקיום שבלב, זה לא קיים לדעתו ב-30. עכשיו, זה דרך נוספת או אחרת להגיד את מה שנאמר פה, במידה מסוימת. האבילות 30 היא הייתה מבודת חברתית, אבל הטלטלה החווייתית שבאה עליך אולי היא נרגעה במידה, הביטוי שלה היא אחר. עכשיו, לזה הייתי מוסיף להירורים האלה של הפילוחים סביב 7 ו-30, שגם סביב 7 או 30 אולי לא צריך לתאר את זה כמו שתיארתי עד עכשיו, אולי זו דרך אחד צדדית מדי. איך תיארתי עד עכשיו? יש בעצם שני דינים לאורך הדרך, יש קטגוריות בידוד וקטגוריות, אולי זה לא נכון, אולי אנחנו צריכים להגיד משהו קצת אחר, אולי אנחנו צריכים להגיד שכל הרשימה של 14 היא לא בנויה איך שעבדתי עד עכשיו. בואו אני אראה לכם איך עבדתי עד עכשיו ואיך אפשר לעבוד אחר. עד עכשיו אמרתי בואו נעשה קבוצות, כן? אולי צריך לעבוד אחרת, אולי צריך לראות חלק מהניוגים האלה כמעין ראשי, לגמות זו כעץ עם ענפים, כראשי פרקים ומהם מסתעפים כל מיני אחרים. בואו אני אעזוב לרגע את מנודה במצורה, אני פשוט לוקח את הרשימה. זה רעיון שאני ראיתי אותו בספר של רובי. הוא מדבר על כך, וקודם קצת רמזתי לזה, שחלק מהאיסורים הם בגופו של האדם, חלק מהאיסורים הם בבגדיו של האדם, וחלק מהאיסורים הם בסביבה של האדם. אם אני אומר את זה בצורה אחרת, אני למשל מסתכל, פה רשמתי רק את רב יוסף, בסדר? אבל אני כאילו עובר קצת על הרשימה, אני אומר, עטיפת הראש זה בבגדים, שאלת שלום זה ביחס לחברה, כן? עשיית מלאכה, חברה, רחיצה בגוף, תשמיש. כלומר, אני יכול לבוא ובעצם לומר לעצמי, אני מסתכל במערכת הזאת ואומר, דבר אחד יש חותם בך, אתה אחר. יש, גם הבגדים הם יוצרי זהות, כן? המקום שלי בחברה. זה הרי אני גם אוסיף תספורת ותכבוסת, קודם שצוינו, או גיהוץ, הם מושגים שרק שמים לב עליהם נמשכים. בואו נעשה רגע, לקח קריאה, כן? אתה קורא הבגד, זה במפגש עם מוות. מה שרואים את זה בתנך, אתה שומע בשורה רע, אתה קורא את הבגדים שלך. אבל בגד נהיה מלוכלך בהצטברות של זמן. מתי אתה הופך להיות פרוע, יהושע פרוע? שעובר זמן, זה לא קורה מיד, כן? שאלו קטגוריות שמתאימות ל-30 יום כולל, נזרוק עוד רעיון לכיוון הבנת ה-30. אנחנו מכירים 30 בעוד הקשרים שקשורים בשיער. למשל, סתם נזירות, 30 יום, משנה בנזיר. למה? כי אי אפשר להגיד, גידל את השיער, לא עבר כלום, כן?
זה
הסיבה. למה היה פה חייל, יגל, איפה הוא פה? חייל, תראה איך את השיער שלך מגודל, כן? הרסר לא עלה עליך? אין לכם עשה, אוקיי. יש לי בן, אם יש לו קצת קוצים בראש, ישר רץ למכונה, כאילו, אני אומר לו, מה אתה עושה? אבל זה צריך 30 יום, כלומר, זה קטגוריות שעורכות זמן. כמעט הייתי אומר, אם הייתי צריך לשאול, מי האבא של הבגדים? איזה איסור הייתם בוחרים? אני הייתי בוחר קריאה, אני אומר את האמת. קח את הבגד שלך, זה נורא, בנם הולך עם חולצה קורה. עכשיו, מצד שני, מה אנחנו מגלים באופן מעניין? קריאה לא העבירו למנודה, כאילו למנודה העבירו משהו אחר, תכבוסת, כלומר, לקחו, עכשיו אני אסביר למה אני חותר, יש פה אולי אבות, שגם במעבר משיבה ל-30, אני חוזר לרמב"ם שלך, הוא עוד פתוח? לא, כבר סגרת אותו?
מה,
לך
האמון שאני אצריך לקרוא אותו פעם שנייה?
בסדר. תסתכלו ברמב"ם, תראו שבשלושים השאירו מקצת ניוגי אבלות, שאני מפלח אותם, מה אני מגלה? השאירו אותם מהקבוצות. תראו, תספורת זה בגוף, גיהוץ זה בבגדים, נישואין ושמחת מיריות לפי מיטב הבנתי זה מעין המשך של איסור תשמיש. אני נחשוב על זה כשנגיע, אבל אני רואה יש פה ללכת בסחורה ממדינה למדינה, זה באופן ברור, זה המשך של המשך של לא כעשיית מלאכה, כעשיית מלאכה. אני אגיד, כלומר, אתה אולי יכול להגיד, יש פה לא קבוצות, אלא ענפים, ראשי בתים, עץ עם ענפים, ועל רקע זה אני חוזר לשאלה, האם הוא באמת נורא דומה או נורא שונה, כן? אז אני אומר ככה, אם זה נכון על שלושים, אם מישהו יהיה מוכן לקבל את התובנה הזאת, ששלושים איך בנוי?
כבדידות.
לא, קודם עבדתי על בדידות, מה אמרתי? חלק מחוויית האבלות נשארה, חלק אחר הלך כולו. עכשיו אני אומר אחרת, הוא לאט 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 הוא נרפא, לאט לאט הוא נמוק, ולכן מה אני עושה? אני מסלק חלק מהענפים וכל הזמן נשאר רק עם השורש, בדיוק. ואז מה יוכל אדם להגיד לעצמו? כמובן, צריך להסביר, לדעתי זה לא קשה להסביר. למה העדיפו נגיד תכבוסת על פני קריאה במנודה? יכול לצרף מה שנאמר קודם, כי
קריאה זה הכי קיצוני.
נכון, זה קיצוני מדי אולי למנודה. בוא נגיד ככה, המנודה יכול להתיר את נידויו, סך הכל מה הוא צריך להגיד? סליחה, טעיתי, כן? זה לא קשה, כן? כנראה זה הדבר הכי קשה בחיים, להגיד סליחה, טעיתי, כן? לא, זה... אז הוא לא קורא, כן? אבל מה שאפשר לומר אם כך הוא אחרת. הדמיון לשלושים הוא לא כי יש קבוצה אחת ואין את הקבוצה השנייה. אלא הקבוצה הרחבה של האבלות, מה קורה לה? היא מתכווצת, אבל תוך שימור של השורשים שלה. אז אולי במנודה, מה באו ואמרו? במנודה יהיה ראשי פרקים, לא יהיה את מה, את ה... בדיוק. אם כך, זה כבר הסתכלות שהיא שונה לחלוטין. עכשיו, היות והסקינן פה בפילוחים, אז אני רוצה להוסיף עוד דרך לפלח, ואני... אתן לכם מקורות לזה לפעם הבאה, בסדר? אז לא נתפרט יותר מדי. וזה לקחת את כל הרשימה הזאת, ותחת להשוות אותה למנודה מצורה, ולהשוות אותה ל-37, אולי אנחנו יכולים להשוות אותה לעוד מישהו, וזה אבילות ישנה. מה זה אבילות ישנה? אבילות של תשעה באב. האם הרשימה שם זהה לגמרי לרשימה של אבילות חדשה? אז מי פה צעק לו? מיכאי, כן, אתה יודע את זה?
תשעה באב זה השלושים, לא?
מה
שזכור לי תשעה
באב? אני מדבר על האבילות בתשעה באב בעצמה.
זה כמו השיבה.
היא דומה מאוד לשיבה. האם היא זהה לגמרי?
לא.
עכשיו, במידה והיא לא זהה לגמרי, אז מה קיבלתי עוד פעם? אותו פתח, מה לעשות? להתחיל להגיד לעצמי, אותם הבדלים דקים, מה הם מנמדים אותי. כלומר, אני אתחיל להשתמש במימד ההשוואה הזה כדי להבחין בין חלקים שונים של... נוהגי האבילות, כבר אני אומר לכם, הרוב דומה, אבל יש כמה הבדלים. למשל, בעוד שכתוב מפורש פה שהאבל לא מניח תפילין, לפי דעת רוב הראשונים, בתשעה באב מניחים תפילין. אני יודע, אנחנו מניחים, לפחות האשכנזים, רק במנחה, כן? אבל בהרבה מאוד ראשונים מפורש להניח גם בשחרית. מה יש? כנראה שההנחת תפילין הוא שונה משאר נוהגי האבילות, כן? הרב טוען, ומי שרוצה לראות, במין הסערה יש שיעור, סליחה ומחילה, שני, נקרא אבילות ישנה ואבילות חדשה. הוא טוען שאין כפיית אמיתה באבילות ישנה. באבילות ישנה. כן, אני אבדוק עוד פעם, פשוט אני קראתי אותו היום. אתה אומר שמחלוקת. אוקיי, האם אתה מחלוקת אני באבילות חדשה? אז מה אני עוד במגלה? זה לא ברור מאליו שאותה מערכת כללית. תלמוד תורה הוא טוען שלמרות שיש איסור תלמוד תורה גם באבל וגם בתשעה באב, הוא טוען שזה לא אותו איסור. זה תלוי בשאלה אחת פשוטה שזה מחלוקת ראשונים. הגמרא בתענית אומרת שבתשעה באב מותר ללמוד דברים הרעים. האם מותר לאבל ללמוד דברים הרעים? אז הרמב"ן בתורת האדם יש לו איזה דיון שעל הפרק עומד בדיוק השאלה הזאת. האם אני אומר זה אותו איסור, אז עולם היתר כתוב רק בגמרא בתענית, תעביר אותו. אבל אם אני אומר, זו דעת הריבה על התוספות, שלאבל אסור ללמוד דברים הרעים, רק בתשעה באב, אז על כורחי מה אני אומר, שכנראה, שניהם אסורים בתלמוד תורה, אבל יסוד האיסור אחר, אז לפי זה בוא נבחן לפי זה את איסור תנו תורה, הוא כנראה, אני מהשוואה, אני מגלה שהוא יוצא דופן. בוא ניקח עוד מערכת השוואה, שהייתי בטוח שתקפצו ותגידו אותה, שיש בה חלק מ-14 ניוגים, וזה האיסורים העינויים ביום הכיפורים. ביום הכיפורים יש איסור נעילת הסנדל, רחיצה, עשיית מלאכה במשכן
השמיש.
שיש תשמיש. הכי בולט כאן הוא שהאכילה או שתייה המותרים לאבל, נכון? ואז בואו נחזור, לא למדנו, אבל גם אבל מתעסק נורא עם אוכל, נכון?
אבל שם זה
עניין. גם יום כיפור דרך אגב מתעסקים עם אוכל. בערב יום כיפור כל הזמן חושבים על אוכל ואוכל ושותים, במוצאי יום כיפור, שעון קיץ, תראו כמה מדינת ישראל, שלא... ביטלו את זה כבר, בסדר, אבל תראו, מתעסקים עם אוכל, כן?
כלומר,
גם האבל וגם המתענה, הוא מתעסק כל הזמן עם אוכל, הוא חושב על הבטן שלו, כן?
אבל בימות תקוע זה, דני נערך את אוכל לחלוטין, כי שם זה חמישה עינויים. אני לא חושב שפה זה...
אז שמעון מכוון פה לדברים של הרבי בריסק, ורק לפי כן נגיד, הכיוון שאני כאילו אומר, רגע, אם אני מוצא חלק, אז אולי מה אני צריך לעשות? להוציא את העינויים ומה לעשות להם? להפריד אותם מ... או בוא נגיד ככה, למה ביום כיפור מותר לשאול לשלום? למה ביום כיפור מותר לא צריך לעטוף את הראש? כולם מבינים, כי? או בוא נגיד ככה, אם יום כיפור זה חוויית בדידות, בוא... אז אני אשתמש בזה כדי להגיד, אלו שונים מאחרים, עדיין אתה שואל טוב, יש איזה דיון בחיבור של הרב מבריסק על הרמב״ם. שמודן, האם יש אותן מגדרות לעינויים ולאיסורי האבל במקום שזה מתואר, האם איסור רחיצה זה אותו איסור? אז הוא באמת רוצה לטעון שהם שונים. בדיוק כמו שאתה אומר, זה קיום עינוי וזה קיום אבילות. עדיין אני יכול לנסות להשתמש בו כדי לפלח, ולזה אני רוצה להוסיף דברי הרמב"ן בתורת האדם. שם מופיע שני דברים משמעותיים לדידנו. קודם כל לגבי התספורת והתכבוסת ש... קודם דיברנו, שכחתי אז להזכיר את זה. הרמב"ן מצטט את שיטת הרייבד, שמה הרייבד אומר? שזה דורייטה. מכל ניוגי האבילות, השניים אלה דורייטה, לא סתם דורייטה, הם דורייטה מ-30. לא פחות מזה, הוא אומר דברים ששימון אמר, כי זה נלקח לדעתו מאיפה? מבני אהרון, וכתוב ולא תמותו. אז הרמב"ן צועק עליו, אומר גבל, לא תמותו זה מי? זה כהנים שנכנסים למקדש ככה, אבל זה לא אבילים ולא תמותו, כן? אבל שימו לב שהרייבד פה מפתיע. כלומר, אם דיברנו קודם על הדעה הרווחת בראשונים היא שיום הראשון הוא דאורייתא, זאת הדעה הרווחת, יום ראשון הוא דאורייתא, וכל שבעה זה דרבנן, שלושים בטח דרבנן, קודם תיארתי את השלושים כאיזה משהו... חיוור של השיבה, הרמב״ם ככה ודאי מתאר את זה, כן? פתאום הרייבד אומר דברים אחרים, אבל הוא הבדיל ביניהם. והדבר שבעיקר רציתי להזכיר זה הרמב״ן עצמו מפלח את כל הרשימה בלי קשר לכל מה שעשינו פה היום. אני ניסיתי להשתמש ככלי לפילוח. במה השתמשתי? לחפש איפה יש עוד. כל מי שמשותף לעוד מישהו, מי ששונה. הרמב"ן פשוט עושה הבחנה מאוד יפה, מאוד משמעותית, אבל אין לה שום קשר למה שנאמר פה היום, וזו ההבחנה בין מה שהוא קורא דבר של עידונים, של שמחה, לבין דברים שגורמים צער. כן, בא הרמב"ן, בואו נראה את הדוגמאות שלו, דוגמאות ככה מאוד מעניינות, כן? פתוח לפניך, שמעון?
כן.
אל תקרא את זה.
וכן נראה עוד שעיקר אבילות מהתורה אינו אלא בעידונין כגון מחיצה ושיחה ותשמיש ושמחה ותפילין שהם פאר ותחבוסת ותספורת ושמחה הם. אבילות כשמה שלא יתעסק בדבריהם ובדברים אשר שמחה אלא בדברים של אבילות. וזהו העניינות שבלב שאיננו למדו שלא יתעסק בדברים אשר שמחה. אביל מנהל ומסנדל ועטיפה אינו מן התורה. שלום התורה לענות ותאר משהו, מנהוג של כל העולם. ויפח הכילו ואילו עד שיקבר. והוא אתן לעצמו עולם מה שאמרו ועבר יוצא בדרך נועל.
כן, אז מה הרמב"ן אומר פה? בוא נראה את הפילוח שלו. כן, אומר הרמב"ן, שנייה, אני פתח את זה לעצמי גם, בסדר? אז הרמב"ן אומר ככה, יש עידונים מול מה, והוא קורא להם דשמחה הם, ואבילות כשמה שלא יתעסק בדברים של שמחה, ומול זה יש דברים שמה הוא קורא להם? לענות ולצייר נפשו מנוהג כל העולם. עכשיו, כשאני מסתכל ברשימה הזאת, תראו מה הוא כולל. רחיצה זה עידונים, שיחה זה עידונים, תשמיש זה עידונים, תפילין, ידעתם שתפילין זה שמחה, ידעתם את זה? אתם שמחים כשאתם מניחים תפילין? בטח, לא?
נאמר בהם פה?
כן.
תפילין הוא לא פה, הוא לא משהו.
תפילין שהם בתכבוס ובתספורת, אתם שמחים כשאתם מסתפרים, כשאתם הולכים בגד נקי? כן? לכאורה, לא? מרגיש טוב, אתה נראה טוב, לא? בעצם הוא אומר, זה טיפוח הגוף, כן? כאילו, התפילין אתה, אני לא יודע. הוא אומר הרמב"ן שהאבילות כשמה, שלא תעשה בדברים של שמחה, אז מבחינת הרשימה הזאת, רק תסתכלו. טוב, תפילין, אני רשמתי רק את רב יוסף, אבל זה לא חופף בכלל למה? החלוקה הזאת להשוואה לנודה ומצורה, נכון? כי מה הרמב"ן מזכיר? רחיצה. רחיצה איפה נמצאת ב... רחיצה היא אסורה באבל, היא ספק, ספק במצורה, נכון? הלאה, אני...
תשמיש.
תשמיש, מה הדין שלו בטבלה שלנו?
ספק.
הוא אסור, אסור, ספק. אז זה לא ש... מה שמשותף הוא שמחה, מה שלא משותף הוא צער, זה ודאי לא נכון. כן? מה? נכון. אז הרמב"ן, אני לא מצאתי, אני חשבתי על זה, כאילו, רציתי לראות מה הוא שם בצלע של עידונים ושמחה, מה הוא שם בצלע של צער, זה לא חופף בכלל לכל הפילוחים שעשיתי, לא חופף לשלושים, לא חופף לשיטת הבאיו רבי יוסף בן יהודה, לא חופף לרשימה של מצורע, לא חופף ליום כיפור, כן?
הרמב"ן עושה ניתוח בשער האדם. כאילו, בתת האדם, כאילו, לכן, זה לא שהוא בא מנתח את הסוגיה.
אין לי בעיה, אבל הרמב"ן, אני יכול להגיד, עמד מול 14 ניוגים, ומה הוא שאל את עצמו, הרמב"ן? מה הולך פה? זה רשימה אחת ארוכה עם עיקרון אחד, יש פה שני עקרונות. מה שהרמב"ן זיהה, זה שהוא יכול לפלח את זה לשתי קבוצות. זה מה שהוא אמר. כלומר, יש פה... אנחנו דיברנו בקטגוריות, אנחנו דיברנו בקטגוריות, קבוצה אחת של בדידות, קבוצה שנייה קשר לקדוש ברוך הוא, קבוצה שנייה של מוות, דברים מהסוג הזה, נכון? אני אנסה לסכם בפעם הבאה, תכלס, לעשות טבלאות מסודרות ככה, לראות מה עולה. הרמב"ן בכלל לא מפלח סביב הנקודות הקיומיות, הרמב"ן בא ואומר, אני בודק, האם זה צער, זה שמחה, זה... וזה לא רוכב בכלל על כל מה שעשינו היום. זה גם לא רוכב עליו. הוא שואל אותה שאלה, האם אפשר לראות את העקרונות? הרמב"ן אומר, עיקרון אחד הוא להתאבל, הוא לא לצמוח, זה העיקרון. עיקרון שני הוסיפו מדרבנן להצטער אפילו, כן? אבל זה מה שהוא רואה. בסדר, עכשיו, מה לא עסקנו היום? בטח התכוננתם על זה, אבל זה לפעם הבא. יאללה, צריכים לחזור לסיפור של רגל. וכפי שאתם כבר יודעים, הסיפור של הרגל לא יסופר מהזווית של רב יוסף והבייל, מהזווית של מי? של הסוגיה ורבה, והיות ויש חילוק, אז מה זה מחייב אותנו? לבוא עם הסכין ולשאול מה ההבדל בין אבל לבינה, מה באמת הסיפור של רגל, למה באמת אבל לא מתאבל? אז פה נתתי לכם מקורות, בסדר? אז נשלח את זה מי כזה מסודר, כאילו, איך כדאי לסכם את הדברים? ואז, לא יודע, נשלים את הסוגיה, נעבור לדף י"ט לסוגיה של אבילות ברגל. זה בעצם הסוגיה הבאה. כן, בבקשה.
אפשר לומר שגם הבאי מחלק את זה באיזשהו דרך, שבמה שהבאי מתעסק, בזה הוא מחלק, בזה הוא עושה את החילוק. זאת אומרת, מה שהוא אומר ספק, זה שייך לקטגוריה אחת, ומה שהוא לא מתעסק עם זה, שייך לקטגוריה שנייה.
יכול להיות, בהחלט. בהחלט, זה ודאי מה שצריך, בסדר? אוקיי? טוב, תודה.
בסוף,